שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום שלישי של השבוע, ואני איתן אבריאל. אז האם האמון של אזרחי המדינה במוסדות שלה הולך ומתערער? על פי שורה של סקרים ומחקרים, זה בדיוק מה שקורה. בשנה האחרונה נרשמה ירידה חדה בתחושת החוסן הלאומי והחוסן האישי, באמון הממשלה ובעומד בראשה, וגם ברמת התקווה, אם כי זו הפגינה שיפור קל במדידה האחרונה ככל הנראה בשל מבצע החיסונים. במקביל, נרשמת ירידה עקבית באמון שהציבור מעניק לממשלה, לבתי המשפט ולמשטרה. נדן פלדמן, שכתב את כתבת השער בנושא הזה במגזין דה מרקר האחרון, יביא את הנתונים ואת הסיבות הללו לאובדן האמון. איש העסקים אלי אזור רכש לאחרונה את אתר האינטרנט וואלה. כן, אותו אתר שנמצא בלב תיק 4000, בו מואשמים ראש הממשלה בנימין נתניהו והבעלים של בזק לשעבר שאול אלוביץ'. השבוע, אזור מינה עורך חדש לאתר, את ערן טיפנבורן, מי שעמד בראש אתר ויינט של קבוצת ידיעות אחרונות במשך שנים רבות, שגם שמו מוזכר באחד מתיקי נתניהו, תיק 2000 הפעם. נתי טוקר יהיה איתנו ויספר על הבעלים החדשים אלי אזור, ומה אפשר ללמוד על הכיוון העתידי של אתר וואלה מהמינוי של העורך החדש. הביטקוין, למי שלא שם לב, לא עוצר, ואתמול הוא זינק בעוד 20% לרמה של יותר מ-47,000 דולרים לכל ביטקוין בודד. הפעם זה קרה בזכות חברת המכוניות החשמליות טסלה, שהודיעה שהיא מחזיקה בכמות גדולה של מטבעות ביטקוין ושהיא תקבל מעתה ביטקוין כתשלום על מכוניות. האם זהו גיים צ'יינג'ר עבור הביטקוין ותחילתה של הכרה ציבורית אמיתית כמטבע עובר לסוחר? אנחנו נדבר על זה עם נועם בוקסבאום, כתב של המגזין, על מי עוד מוכן לקבל תשלומים בביטקוין ואיך הבעלים של טסלה, אילון מאסק, משפיע על כל השוק הזה. דחיינות, הססנות וחוסר יכולת לקבל החלטות גורמים למדינה לבזבז עשרות מיליארדי שקלים שהיו יכולים עכשיו לממן את משבר הקורונה. זה נמשך שנים ומחריף עקב הכאוס הפוליטי. סמי פרץ ידבר כאן על כמה פצצות זמן יקרות שהממשלה הבאה חייבת לנטרל. אנחנו מתחילים. שלום לנדן פלדמן.
שלום איתן.
עיתונאי במגזין דה מרקר ודוקטורנט בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אז אתה כתבת את כתבת השער במגזין האחרון של דה מרקר והסתכלת על סקרים ונתונים והגעת לידי מסקנה שהציבור הישראלי לאט לאט ועוד יותר בשנה האחרונה מאבד את האימון שלו במוסדות של מדינת ישראל. תביא את המספרים ותסביר למה המסקנה הזאת היא כל כך חד משמעית.
קודם כל, באמת השנה האחרונה הביאה עם האינספור אירועים ודוגמאות שיכולים להמחיש את שבר האמון של ישראלים במערכות השלטון, אבל חשבתי על כמה דברים מאוד בולטים שקרו כאן בשנה האחרונה, בפעם הראשונה בתולדות המדינה. קודם כל, יש פה פעם ראשונה שיש ראש ממשלה מכהן שהוא נאשם בפלילים, ובמאמר מוסגר גם אפשר לומר שהוא קורא לציבור לא להאמין למערכת המשפט, אז זה כבר מדבר בעד עצמו. פעם ראשונה שאין תקציב מדינה, בגלל הסיבה הראשונה. פעם ראשונה שראש מפלגה גדולה מוליך שולל כמיליון וחצי בוחרים על הבטחת הבחירות המרכזית, הקריטית שלו, שבזכותה הוא קיבל מעל 30 מנדטים.
כן, אתה מדבר על בני גנץ, זאת אומרת, לא רק שראש הממשלה עם תיק, יש לנו את הפוליטיקאים מהצד השני, את בני גנץ, שעמד בראש המפלגה הכי גדולה, הפר את ההבטחה של הבוחרים. ועוד סיבה לאובדן האמון.
יש אמון גדולה עם שני הפוליטיקאים הכי בכירים בישראל, בשני המחנות. גם פעם ראשונה שיש כאן מערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים, והיא מתרחשת בעיצומו של משבר כל כך מאתגר. ופה אני גם מגיע לבית של הקורונה. פעם ראשונה שכל האזרחים במדינת ישראל מצווים להיסגר בבית בתקנות חירום לזמן ממושך, הם בעצם חסרי אונים. המדינה מכתיבה להם את החיים, אבל בה בעת, זה פעם ראשונה שיש כאן מגזר שלם, שהמגזר החרדי שמפר ביודעין ובאופן מאורגן את החוק, את תקנות החירום, תוך כדי שהציבור רואה שחצרות של חסידים סוגרות דילים עם המשטרה, כל שאר המדינה מציית את הסגר, אבל אולי בעצם לא כל המדינה, כי הציבור גם רואה לאורך השנה האחרונה איך שרים ובכירים במערכות השלטון מפרים את ההנחיות בשושו, במקום להוות דוגמה אישית, וכל זה קורה כשהפרוטוקולים של קבינט הקורונה נסגרו ל-30 שנה, מסיבה לא ברורה.
אתה גולש ישר לסיבות, או לפחות לסיבות המשוערות של, של ירידת האמון, אבל אני רוצה שאולי נתחיל עם, עם נתונים, עם סקרים שבוצעו לאחרונה, גם במהלך שנת הקורונה, שמראים באופן ספציפי את השחיקה, אפילו ירידה חדה בתחושת חוסן לאומי, בתחושת חוסן אישי, באמון בממשלה, בסדר, דיברנו, זה פוליטיקאים, אבל גם ברמת התקווה.
הממשלה, אני רק אציין נתון מפתח, היא מקבלת את שיעור האמון הנמוך ביותר בפער גדול משאר המוסדות, זה לפי מדד הביטחון הלאומי של INSS, מי שפורסם לפני כחודשיים. הממשלה מקבלת שם 25% אמון של הציבור, לעומת 84% של צהל, 78% של השבק, בית המשפט העליון גם נמוך, אבל הרבה יותר גבוה, 43%. והישראלים באמת גם, לא רק שהם לא מאמינים בממשלה, הם גם לא מאמינים שהמדינה יכולה להתמודד בהצלחה עם השחיתות הפוליטית ועם הכיתוב בין המגזרים, זאת אומרת עם הבעיות הפנימיות, וזה גורם מצד אחד באמת לזינוק בתחושת האיום הפוליטי, ובמקביל באמת לנפילה במה שנקרא החוסן האישי. פרופסור שאול קינחי ממכללת תל חי, עורך כבר כמה שנים ביחד עם צוות גם אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה, שנקרא מדד החוסן הלאומי, שיש בו כל מיני היבטים, וחלק מההיבטים האלה באמת נוגעים גם לתחושה הפרסונלית של האנשים. רמת התקווה שלהם, המורל הלאומי, החוסן האישי שלהם, ובשנה האחרונה, בגלל משבר הקורונה, הם עורכים, הצוות הזה עורך מדידות כל כמה חודשים. ואפשר לראות מהנתונים שפרסמנו במגזין, שרוב המדדים האלה נמצאים בירידה עקבית, ואחד ההיבטים האולי הכי מדאיגים, זה שיותר ויותר ישראלים פחות ופחות בטוחים שהעתיד שלהם יהיה בישראל. שואלים באופן קבוע במדד החוסן הלאומי, עד כמה אתה מסכים עם המשפט, ישראל היא ביתי ואני לא מתכוון לעזוב אותה. ב-2018, 65% מהמשיבים אמרו שהם מסכימים מאוד. זה נפל תוך 3 שנים ל-55%. כשאנחנו רואים שבתוך משבר הקורונה, זה נפל ביותר מחצי מהנפילה, זאת אומרת מ-61% במאי, 2020, כשיצאנו מהסגר הראשון, ו-55% בינואר 2021, בעיצומו של הסגר השלישי.
באופן כללי, כאשר הציבור מאמין למוסדות של המדינה שלו, כאשר הוא מאמין לפוליטיקאים שלו, אז יש קורלציה גבוהה בין מדינות כאלה לבין ההצלחה הכלכלית שלהם והסגסוג האישי, הפשוט המסחרי של כל אזרח ואזרח. תאמר לי, לאור הנתונים הללו, איפה בעצם ישראל ממוקמת ביחס לשאר מדינות? הרי הדעת נותנת שאזרחים בהרבה מאוד מדינות, חלקן אולי לא בדיוק דמוקרטיות, גם שם לא מאמינים לשלטון.
יש תופעה מעניינת, שגם אותה הראינו בכתבה, שבלא מעט מהמדינות הדמוקרטיות, שאגב, נפגעו לא פחות אם לא יותר קשה מישראל מבחינת תחלואת הקורונה ותמותה, דווקא נרשמה עלייה באמון האזרחים בשלטונות. למשל, בריטניה עם עלייה של 9%, צרפת עם 15%, גרמניה 14%, קנדה 9%, אוסטרליה 17%, אפילו ארצות הברית, תחת טראמפ, אפשר לומר, אני לא יודע אם לומר מכחיש הקורונה, אבל אולי מכחיש המציאות של הקורונה, הייתה עלייה של 3%, אז ישראל בהחלט בולטת לרעה בעניין הזה, יחד עם יפן, אולי המדינה המערבית היחידה ששם נרשמה ירידה באמון האזרחים השלטונות לעומת לפני הקורונה. זה קצת הפוך להפוך, כי ככל שבעצם יש לאזרחים יותר מידע על הממשלה שלהם ועל המתרחש במתרונות השלטון, כחלק גם מתהליכי שקיפות שיוזמת המדינה עצמה, בטח במדינות האיחוד האירופי רואים את זה בצורה מאוד מובהקת, בטח במדינות באמת מתקדמות כמו קנדה ואוסטרליה, אז יש לאזרחים יותר כלים ויותר מידע להבין עד כמה הממשלה דואגת להם או בעצם לעצמה.
תאמר לי, ככל שדיברת עם מומחים ואנשים שמבצעים את הסקרים וחוקרים את התחומים האלה של הון חברתי והירידה שאנחנו רואים בהון החברתי בישראל, עד כמה דבר כזה הוא ארוך טווח, עד כמה הוא הפיך, ועד כמה הוא מסוכן לעתיד מדינת ישראל?
שאול קמחי, שאלתי לגבי החיסון לקורונה. זאת אומרת, עכשיו, ברור שהחיסון הוא גיים צ'יינג'ר דרמטי בהיבט הבריאותי הישיר, שיכול באמת להחזיר את החיים לשגרה מסוימת, בטח בהשוואה להיום, אבל האם במקרה הישראלי מבצע החיסונים הישראלי, שבאמת בכל כלי מידה הוא מתוקתק ומתבצע באופן מדהים, בטח בהשוואה להתנהלות הממשלה בהיבטים אחרים של הטיפול בקורונה, האם המבצע הזה, כשהאזרח רואה עד כמה המדינה דואגת לו ומצליחה לדאוג לו באופן כל כך איכותי, הוא יכול לגרום גם לחיזוק מחודש של אמון האזרחים במדינה?
והתשובה?
והתשובה, לפחות שאול קמחי מאוד צפקן, הוא אמר, איך זה יהיה גיים צ'יינג'ר אם אנחנו יוצאים מהסגר הזה לאיזה מיליון מובטלים, והמשבר הכלכלי רק מעמיק והמשבר הפוליטי מחריף. הוא אומר, אם לא היינו במדינה במשבר כל כך עמוק מבחינה חברתית-פוליטית, יכול להיות שהחיסון היה גיים צ'יינג'ר, כי פשוט משבר הקורונה הציף על פני השטח את הקרעים בעם שלנו בצורה שלא ניתן להכחיש, ובמצב כזה אפילו חיסון לכל האוכלוסייה לא יכול להיות גיים צ'יינג'ר, והוא מוסיף, וזה אולי אחת הנקודות החשובות, הוא אומר, הנקודה היא לא אם החוסן הלאומי יעלה בעקבות החיסונים, אלא מה ניתן ללמוד על יכולת ההתמודדות של ישראל ושל החברה הישראלית עם משבר אסטרטגי כזה. הוא אומר שהמחקרים של הצוות שלו מצביעים על כך שמהרבה בחינות אנחנו לא ערוכים, ושהפיצול החברתי-פוליטי מחליש אותנו מאוד. השורה התחתונה שלנו היא שנשארנו עם משבר אמון קשה. נקודה היחידה שהיא אולי האור בקצה המנהרה זה מדד התקווה, שבמדידה האחרונה שלהם, בינואר פתאום עלה, ברור שזה...
זה החיסונים, אין ספק.
נובע מהחיסונים, כן. השאלה באמת לאיזה מציאות אנחנו נצא מכאן.
ואנחנו מגיעים לידי מסקנה בסופו של דבר שלוקחים את כל הסקרים וכל הטבלאות של הגופים השונים... בסך הכל לישראל יש יכולת להתמודד עם איומים חיצוניים, נושאים ביטחוניים, גם נושאים בריאותיים, יותר טוב, פחות טוב, אבל הסכנה היסודית שעומדת בפנינו זה משבר אמון פנימי בין האזרחים לבין השלטון ומוסדות השלטון וגופי השלטון, ובנגזרת מכך בעצם בין האזרחים לבין עצמם, לבין השבטים השונים, וזה דבר שהרבה יותר מורכב לתקן ולשנות מגמה מאשר התמודדות נקודתית עם משבר חיצוני נקודתי.
שבמכון למחקר הביטחון לאומי שאלו, ממה אתה מודאג יותר, מהאיומים הביטחוניים או מהאיומים החברתיים מבפנים? ויש פער עצום. בסך הכל רק 11% מהאנשים אמרו שהם מודאגים יותר מהאיומים הביטחוניים על ישראל מבחוץ, 40% מהאיומים החברתיים בישראל מבפנים, ועוד 42% אמרו שהם מודאגים משניהם במידה שווה. סיבות לדאגה לא חסרות במדינה הזאת.
נדן פלדמן, תודה רבה לך.
תודה איתן.
שלום לנתי טוקר.
שלום וברכה.
אז איש העסקים אלי עזור, דמות פחות מוכרת מבין טייקוני התקשורת בישראל, רכש לאחרונה את אתר האינטרנט וואלה, כן, אותו וואלה שאנחנו מכירים מתיק 4000 ושהדיונים בו יתחילו עוד מעט. אז בוא נתחיל מההתחלה, מי זה אלי עזור?
זהו, השם הזה באמת לא מוכר, כי עד היום הוא אמנם החזיק בכלי תקשורת רבים בישראל, חלקם מוכרים, אבל אף אחד מהם לא היה מספיק גדול בשביל ליצור מסה קריטית של השפעה על סדר היום. אז הוא צמח בתור כתב חדשות, הוא התחיל ממש מלמטה בתור כתב ספורט, וצמח לאט לאט בתחום העיתונות, ומשם יש לו כישרון יזמי, זה אפשר לקחת ממנו, כישרון יזמי מאוד מפותח, משם הוא התפתח, ספרים ותעשייה שלמה של תחום הספורט וערוצי הספורט, ערוצי צ'רלטון שאנחנו מכירים, ספורט אחד, ספורט שתיים, הוא שותף או נעשה שותף מרכזי בהם, ומשם הוא הלך ופיתח לעצמו החזקות מאוד משמעותיות בשוק התקשורת בישראל, גם במקומונים, גם בעיתונות ברוסית. הוא רכש את העיתון ג'רוזלם פוסט, תחנות הרדיו 103 ו-99 ומעריב, והעסקה האחרונה המשמעותית שלו, באמת העסקה הכי משמעותית, כי זה באמת האתר עם עם ההיקף תפוצה הכי גדול, וואלה, זה עסקה שהוא משלים בחודש האחרון תמורת כ-60 מיליון שקל, וזה עסקה שבאמת מקדמת אותו למעמד של, על השורה הראשונה של המולים בישראל, מבחינת היקף השפעה על סדר היום.
הוא קונה את וואלה, ומה הוא מתכנן לעשות איתו, לדעתך?
זהו, אז הוא כל הזמן רצה להגיע לליגה של הגדולים, הוא כמעט, הוא דיבר על הרכישה בזמנו של רשת, הוא הציע הצעה לרכוש את גלובס, הוא תמיד היה נמצא שם בזה, ותמיד ידענו שהשאיפה שלו באמת להגיע להשפעה על סדר היום באמת באמצעות כלי תקשורת גדול, והצד הראשון שהוא עושה כאשר הוא אוכש את אתר וואלה, הוא להזיז את העורך הקיים, מעיין דגן, לא דמות מוכרת, אבל דמות שהייתה מאוד אפקטיבית בתוך המערכת, להציל את המערכת הזאת, את וואלה, אחרי תיק 4,000 היה שם כאוס נוראי, אלי הזו מתחיל להזיז מיידית את מעיין דגן, העורך הקיים, ובמקום זה להביא את ערן טיפנברון, גם הוא דמות לא מוכרת, אבל הוא דמות שמוזכרת שוב ושוב בחומרי החקירה בתיק 2000. כשנוני מוזס וראש הממשלה בנימין נתניהו מדברים סביב היישום של הדיל ביניהם, הצעת השוחד הזאת לפי כתב האישום, הם בעצם מזכירים, תדבר עם ערן, איש הקשר יהיה ערן טיפנברון בוויינט, זה לא בעיה, תדבר עם ערן, הוא זה שבעצם יציית או יסיט את הספינה ויהפוך את הסיקור של אתר וויינט לחיובי לטובת נתניהו כחלק מהדיל הזה. אבל עוד לפני תיק 2000, בזמרקי פרסמנו תחקיר, ובמקומות נוספים פורסמו כיצד ערן טיפנברון מטה את המערכת, כיצד המחאה החברתית למשל, וויינט היה בהתחלה
מאוד בעד.
מאוד בעד, ואז כשהם הבינו שזה נותן למען הטייקונים, ערן הוא היה זה שהלך לאורחים ואמר להם, תרדו מזה, אנחנו לא כותבים יותר המחאה, לא מלבים יותר את האש, זה לא תפקיד שלנו. בשורת נושאים אחרים, גם לפעמים האורחים אפילו לא ידעו למה ערן טיפנברון פתאום החליט להוריד אותם מכתבה על ג'קי בן דקן, או כתבות אחרות שפתאום צנזרו להם והעלו להם. ערן טיפנברון שיחק שם תפקיד מאוד מרכזי בהפיכה או בשימור של וויינט ככלי תקשורת אנטי-עיתונאי עם רשימות שחורות ולבנות. השיטה הזאת של נוני מוזס, הוא היה דמות מרכזית. ב-2016 כנראה על רקע איזשהו מהלך שטיפנברון ניסה לעשות, הוא מוצא את עצמו מחוץ לידיעות אחרונות, אבל אל דאגה, הוא מיד משתלב בתפקידים אחרים בשוק התקשורת, קבוצת RGE, ערוץ הכנסת, ועכשיו אלי עזור לוקח את אותה דמות ושם אותו בראש המערכת של אחד מהאתרים הגדולים בישראל.
למה לדעתך אלי עזור מבקש להשפיע על סדר היום? הוא איש עסקים, הוא מן הסתם רוצה בעיקר להרוויח כסף. מאין באה העצמה הזה לשנות משהו או להשפיע על השיח הציבורי?
אז קודם כל, בנוגע לאיראן, צריך לומר, הוא לא היה חשוד בדבר בעצמו, וגם הוא טוען, שוחחתי איתו אתמול, הוא טוען שהוא, גם כאשר דובר על יישום של הצעת השוחד הזאת בתיק 2000, הוא לא היה מודע לכך שיש לכך היבטים פליליים וכדומה. תראה, אלי עזור הוא דמות מאוד חידתית, תראה, הוא מורבב, הוא מוכר בקרב הקהילה העסקית, גם בקרב הדרג פוליטי. למשל, צחי הנגבי, כשהוא מונה לשר התקשורת, הוא מיד הצהיר על קשר לאלי עזור, והוא ביקש לבדוק אם יש שם ניגוד עניינים. אז יש לו קשר מאוד מאוד נרחב במיליה הפוליטי והעסקי, ומנגד היו לו המון כלי תקשורת קטנים, אבל האפקט שלהם היה מוגבל. מעריב זוכה לחשיפה באמת מזערית בסקרי TGI. רדיו 103 זה רדיו נורא אזורי, יש שם את הרדיו, המון אפשרות לקדם פוליטיקאים ולרעיונות, אבל זה לא באמת כלי תקשורת. הוא היה צריך את כלי תקשורת הדיגיטלית, העולם היחידי שינקז אליו את כל כלי התקשורת שבבעלותו לאיזשהו כוח מחץ אחד שיעמוד בקדמת הבמה, וזה וואלה, יש לו יותר ממיליון חשיפות ביום. אני מאמין שהתוכנית של אלי עזור באמת לרכז בוואלה את כל הפעילויות המדיה שלו, גם באנגלית ג'רוזלם פוסט, גם עיתון מעריב, גם תחנות הרדיו שלו, גם מקומונים, והוא הבין שזה עכשיו להיות הולחדול, כי זירת הדיגיטל הישראלית באמת נהיית צפופה מיום ליום, השוויים של האתרים הולכים וצומחים בגלל הנקלות האינטרנט, ואלי עזור הבין שאם עכשיו הוא רוצה באמת לעשות את הקפיצה למגרש של הגדולים ולעולם הדיגיטלי, לעולם העתידי, זה ההזדמנות שלו, ולכן הוא הסכים לשים סכום כל כך משמעותי על הרכישה הזו. ונגיד גילוי נאות, עיתון מעריב שבבעלות הזו תובע את דמרקר ואותי על ידיעה שעסקה בקיצוצים בעיתון לא מזמן.
יפה, אז עם הגילוי נאות הזה ועם היציאה לאור של אלי עזור ועם אתר וואלה, אנחנו נסיים. נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה איתן.
שלום לנועם בוקסבאום.
שלום.
כתב במגזין דה מרקר, אנחנו רוצים לדבר איתך על הביטקוין, אתה המומחה שלנו במגזין דה מרקר על כל מה שקשור לביטקוין, אז ב-24 שעות האחרונות הוא מזנק בעוד 20%, עולה לסי של, אתה יודע מה, כמעט 50,000 דולר ליחידה, 47,000 דולר ליחידה ליתר דיוק, והפעם זה ככל הנראה קורה בגלל אילון מאסק וטסלה. אז בוא נתחיל וספר.
נכון. נכון, אילון מאסק כבר מפלרטט עם ביטקוין הרבה מאוד זמן, הרבה מזה זה בטוויטר, בכל מיני משחקים, אבל בתחילת השבוע הוא זרק פצצה ממש, הוא הודיע, בעצם חברת טסלה, הודיע לרשות ניירות ערך בארצות הברית, שהם רכשו ביטקוין בינואר בסכום די גבוה, זה 1.5 מיליארד דולר, זה בערך 35,000 ביטקוינים, תלוי באיזה שער, וחוץ מזה הם הוסיפו עוד איזה עניין שאתה גם תוכל עכשיו לקנות מכוניות טסלה עם ביטקוין, וזה יחסית דבר יוצא דופן שחברה בסדר גודל הזה מאפשרת לעשות עסקאות בביטקוין. מבחינת ביטקוין זה לכאורה איזושהי התגשמות של חלום, חברה במדד S&P 500, המדד המרכזי ביותר בבורסה בארצות הברית, פותחת דלת רחבה מאוד למיינסטרים הכלכלי, ובאמת כנראה שבגלל זה ראינו את הזינוק. מצד שני אפשר גם לשים כמה סימני שאלה לסיפור הזה, כי אנחנו יודעים שטסלה בעצמה זה חברה שיש מי שטוען שהיא קצת בועה עם השווי שהיא כן. עלתה עליו בשנה האחרונה.
לא, אבל זה שאלה מרכזית, זאת אומרת, האם זה game changer עבור הביטקוין, לא שהוא צריך עוד הרבה בשביל לעלות, הוא כבר מטפס חצי שנה ברציפות. השאלה מה מעריכים בחול, האם בעצם הפתיחת דלת הזאת תסחוף אחריה חברות אחרות, יגידו בסדר מבחינתנו, אנחנו מוכנים לקבל תמורת המוצרים שלנו תשלומים בביטקוין. מי מקבל היום עוד? תן דוגמאות של עוד חברות שמקבלות ביטקוין כתשלום
תראה,
עובר לסוחר.
אתה לא יכול ממש לשלם עוד בביטקוין על קפה, זה אנחנו יודעים ולא במקולת, אבל בשנה האחרונה הוא זינק ב-300%, כן? דיברת קודם ל-20%, בכל שנה האחרונה זה זינוק הרבה יותר גדול, וסיבה מרכזית לזה היא שבאמת גופים מוסדיים, חברות, משקיעים גדולים מאוד מתחילים להתעניין. אנחנו יודעים על פייפל שמאפשרת בצורה מוגבלת, אבל עדיין מאפשרת להשתמש בביטקוין דרך הפלטפורמה שלה. אנחנו יודעים על חברת תוכנה שנקראת מיקרו סטרטג'י, שפשוט החליטה שחלק מתיק ההשקעות שלה יושב בביטקוין, עשתה את זה בכמעט 0.5 מיליארד דולר. אנחנו יודעים על בלק רוק, שזאת חברת ניהול הנכסים הכי גדולה בעולם. היא פתחה ממש עכשיו שתי קרנות להשקעה בקריפטו, גם זה לא באופן ישיר, כי זה אסור לה לפי חוק, זה דרך חוזים עתידיים, ועדיין היא מצטרפת לפידליטי שכבר באזור, וזה שינוי גדול, כי המנכ״ל של בלק רוק, לארי פינק, בעבר אמר שהלקוחות שלו בכלל לא רוצים קריפטו, זה לא מעניין אותם, ועכשיו פתאום הוא פותח קרנות, זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, אני לא חושב שמישהו יכול עכשיו לחזות מה באמת יקרה בקרוב, אבל אתה רואה מגמה ברורה.
עד כמה שידוע לך, ואני יודע שזו שאלה שלא בהכרח בדקת לעומק, אבל הרי טסלה אמורה להתחיל להשיק את המכוניות שלה, או למכור את המכוניות שלה בישראל במהלך החודשים הקרובים. אני מניח שיש לא מעט ישראלים שמחזיקים במטבעות ביטקוין, שלא בדיוק יודעים איך להיפטר מהם, או איך לממש אותם, להפוך אותם למזומנים ממש. יכול להיות ש... חלק מהרוכשים הראשונים של מכוניות טסלה בישראל יבואו וימערו וישלמו בביטקוין?
שאלה מעולה, כמו שאתה אומר, אני לא יודע לענות אליה, אני כן יודע שבישראל זה לא פשוט להשתמש בביטקוין, הבנקים לא ממערים לקבל את זה, זה לא תמיד קל, גם אם אתה יושב על הרבה כסף בביטקוין, זה לא תמיד קל להוציא אותו, מה שכן, לא מזמן אישור בישראל את תקנות הלבנת הון בכלל לגופים חוץ בנקאיים, בין השאר זה משפיע על מי שעושה עסקות בקריפטו, זה יכול לזרז את התהליך הזה, מצד שני זה גם מכניס פה עניינים של שקיפות ופיקוח, שבמובן מסוים קצת זרים לעולם הזה.
יפה, אז אנחנו מחכים לסיפור הראשון שיצוץ בישראל של ישראלי, שירוויח בביטקוין, הרי כל מי שהחזיק ביטקוין מאוד מאוד מרווח עליהן בשנה האחרונה, שהלך ורכש את המכונית טסלה שלו באמצעות המטבע הזה. אני רוצה לסיים עם שאלה על אדון אילון מאסק. באמת, הוא מטלטל את השווקים ולאחרונה את שווקי הקריפטו, דהיינו ביטקוין ומטבעות דומים. הוא צייץ לפני כמה ימים פשוט את המילה ביטקוין, ומיד הביטקוין קפץ, ולאחרונה הוא התייחס למטבע קריפטו, דומה לביטקוין, בשם דודג'קוין, שהונפק בתור בדיחה. והוא התייחס לזה, והבדיחה הזאת היא טסה והיא שווה עכשיו מיליארדים רבים של, של דולרים, מטבע קריפטו, מאוד דומה לביטקוין במהותו, אבל שהיוצרים שלו הצעירו שזה בעצם סוג של התחכמות.
תראה, דודג'קוין זה באמת בדיחה, וזה לא נכון להגיד שהוא דומה לביטקוין, זאת בדיחה, זה שזה מסתובב באותם אזורים של קריפטו, לא הופך אותו לדומה לביטקוין. עכשיו, אילון מאסק, קשה מאוד להיכנס לראש שלו, הוא מציית לפעמים דברים שלא ברור אם הם רציניים או הומוריסטיים, יש לו עשרות מיליוני עוקבים, הם לוקחים אותו מאוד ברצינות, או לפחות קופצים על המגמות שהוא מסמן, ובאמת הוא עשה את זה גם עם המטבע הבדיחה הזה, שפתאום קפץ מחצי סנט לשבעה סנט, מאוד קשה להבין מה קורה שם, האם אילון מאסק משתעשע עם העוקבים אחריו, או שהוא עושה דברים אחרים, אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע, אבל האיש הקצת מוזר הזה, הוא גם האיש הכי עשיר בעולם, עם הון של יותר מ-200 מיליארד דולר, אז כנראה שהוא לפחות יודע בצורה כזאת או אחרת מה הוא עושה.
תראה, אני חושב שזה שטסלה, שהיא באמת השווי שוק שלה כל הזמן עולה, שמה את הכסף שלה על ביטקוין, זה אומר משהו לאילון מאסק, וזה אולי זה אומר גם משהו על המצב של שוק ההון בכלל היום.
כן, בהחלט, כאשר מטבע שהונפק בתור בדיחה, פתאום קופץ ושווה מיליארדי דולרים, איפה אנחנו נמצאים, ומה זה שונה מגיימסטופ שזינקה באלפי אחוזים, או מחברות אחרות רבות שהמחיר שלהם לא נראה לאף אחד שמשקף איזשהו משהו שקשור למציאות כלכלית, לפחות בכלים שנהגנו להשתמש בהם משחר ההיסטוריה עד היום.
ועדיין ביטקוין, צריך לזכור, פעיל כבר יותר מעשור, ומי שציפה שהוא ירד לאפס, בינתיים זה לא נראה כיוון. קשה מאוד להתנבא לאן הוא הולך, אבל נראה שהנכס הזה יישאר איתנו גם בעתיד.
נכון, מבלי שאף אחד מאיתנו נוכל אף פעם לדעת איך לחשב את הדבר הזה וכמה זה שווה באמת.
יכול להיות.
נועם בוקסבאום, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
אז מדינת ישראל צריכה עשרות ומאות מיליארדי שקלים היום בשביל להתאושש ולנהל את משבר הקורונה על כל היבטיו הבריאותיים והכלכליים כמובן. חסר לנו כסף, ומה שאתה כותב היום שזה מאוד מאוד מרגיז, מכיוון שבצד השני של המטבע אנחנו סובלים מתופעה של דחיינות, של הססנות, של חוסר יכולת לקבל החלטות, שמבזבזת לנו מדי שנה עשרות מיליארדי שקלים, שהיו דווקא עכשיו יכולים לממן את הדבר הזה.
נכון, אתה יודע, דחיינות זה מין איזה תכונה כזו שכשאני ואתה נדבר בינינו, יש לו משהו אולי חמוד כזה, כן, אני דוחה, לא היום, מחר, מחרותיים וכולי.
לא שילמת את הכנס חנייה וקיבלתי כפל כנס.
זה כבר מתחיל לעלות כסף, וזה לא כיף, אבל כשזה קורה בממשלה, ולא רק בממשלה אחת, אלא ממשלה אחר ממשלה, מגלגלת אחת לשנייה, בעיות שהיא לא רוצה לפתור, שהיא לא יכולה לפתור, שהיא לא רוצה להתעמת עם אף אחד, אז לבעיות האלה יש עלות כלכלית מסתברת בהיקפים אדירים, פשוט אדירים.
תן דוגמאות.
אני אתן כמה דוגמאות, כן. דיברנו למשל על הגדלת הרמטכ"ל, אותה תוספת שצבא נותן ל-98% מאנשי הקבע, למרות שאין לזה שום בסיס חוקי, הוא פשוט נותן לה תוספת לפנסיה של ממוצע נגיד 10%, ולדבר הזה יש עלות של 3.5 מיליון שקל ביום, או מיליארד ו-100 מיליון שקל בשנה, ותעשה את המכפלות, שני עשורים, תקבל מספרים מפלצתיים. הלאה, גיל הפרישה לנשים. כבר לפני עשור המליצו להשוות את גיל הפרישה לנשים לזה של גברים, להעלות אותו מ-62 ל-67, אחר כך היה ויכוח אולי לעבור דרך 64. בפועל לא זה קרה ולא זה קרה, והמשמעות היא שנשים צריכות לפרוש בגיל 62 עם פנסיה מצומקת, זה מצד אחד, ומצד שני, קרנות הפנסיה נכנסות לגירעונות כתוצאה מהדבר הזה. ודוחים את זה, למה? כי לא רוצים להתעמת עם ארגוני אנשים, כמו שלא רוצים להתעמת עם אנשי הקבע ועם מערכת הביטחון. הדבר השלישי, סוגיה סופר חשובה, הנושא של שוויון בנטל. בשבוע שעבר חוק הגיוס פקע, ועד היום לא ידוע לי שהמשטרה הצבאית פשטה על השכונות החרדיות כדי להביא משם את העריקים ואת המשתמטים.
היא לא.
וכמובן זה גם לא יקרה. בטח לא בתקופת קורונה, גם לא בתקופות רגילות, והמשמעות של היעדר חרדים מהצבא מתגלגלת גם להיעדר חרדים משוק העבודה, או בשיעור השתתפות נמוך יותר בשוק העבודה, ולפני משהו כמו כמעט עשור, דוקטור גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא העריך את אובדן התוצר למשק, כתוצאה מזה שהחרדים לא משתתפים בשוק העבודה כמו ששאר האוכלוסייה משתתפת, במשהו בין 8-11 מיליארד שקלים בשנה. קח את זה, תכפיל את זה על עשור, אתה מקבל משהו בין 80-110 מיליארד שקל בשנה, אובדן תוצר. זה דומה למה שהמדינה איבדה במשבר הקורונה, אז תאר לך שאם רק החרדים היו עובדים, כן. אם היית פותר את בעיית גיל הפרישה, ואם היית מבטל את הגדלת הרמטכ"ל, כמה כסף היה כדי לפתור את הבעיות של משבר הקורונה?
זהו, השאלה אם באמת זה נכון לכנות את זה במונחים של דחיינות והססנות, אולי זאת הפוליטיקה במהותה, זאת אומרת, התבשיל הפוליטי מעלה במדינת ישראל, בגלל שהמפלגות החרדיות הדתיות מזה שנים רבות, תלוי מתי ובאיזה ממשלה, אבל הן מהוות לשון מוזניים, אז הן מצליחות לקבל את כל ההטבות האלה, שאתה מצליח לסכם אותן פה במעל 100 מיליארד שקלים במונחי אובדן תוצר. אותו דבר לגבי הביטחון, שיש פה איכשהו איזושהי תפיסה שתמיד הוא בא לפני כל דבר, וכך הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אם היה מותר עכשיו לשנות את כללי המשחק הפוליטיים ולקבל החלטות פוליטיות נכונות, אז היינו חוסכים גם את זה וגם עוד הרבה מאוד דברים אחרים. למשל, אני יכול לחשוב על מנגנון מיסוי אחר, על בעלי הון.
כן, אבל אני חושב כל הזמן על כמות השעות, הימים, השנים, שנשרפו על ועדות ציבוריות של אנשים שהם באמת אנשי מקצוע, שישבו ובדקו את הסוגיות האלה, על חברי כנסת שישבו בוועדות והבינו שיש פה סוגיות אמיתיות, שגם פוגעות בכלכלה, גם פוגעות בחברה, גם פוגעות בערכים של סולידריות, גם פוגעות בערכים של שוויון. לא סתם הם התכנסו כדי לשבת ולפתור את הבעיות האלה, הם באמת זיהו שיש פה בעיות. העניין הוא שמזהים את הבעיה, כלומר יש דיאגנוזה, לפעמים אפילו יש פרוגנוזה, אומרים, טוב, אז בוא נעשה כך וכך, אבל אין כושר ביצוע, לא מבצעים את זה. אז כל התהליך הזה יש בו משהו מאוד מתסכל, כי אם החלטת שיש בעיה, שזיהית אותה, ושאתה יודע מה הפתרון, העובדה שלא הגעת לביצוע היא המחדל הגדול בעצם של ממשלות ישראל. אגב, זה לא רק הממשלה הזו, זה שלפניה, חלק גדול מהבעיות נגררות הרבה מאוד שנים, אין ספק שבכל הממשלות האלה בנימין נתניהו היה איש מפתח ויכול היה לקדם אותם. אז למה? אני חשבתי על זה דווקא שהוא ניסה לא מזמן לרקוח יחד עם שר האוצר ישראל כץ את אותו מענק לשבעת העשירונים התחתונים. מין מהלך קצר טווח כזה שיכול לבוא ולעזור בבחירות הקרובות, במקום לטפל בבעיות ארוכות הטווח שאולי יצמצמו את הצורך להטיל מיסים נורא גבוהים על הציבור, כדי לממן את משבר הקורונה בעוד שנה או שנתיים או ארבע שנים. ולכן לדחיינות הזו יש מחיר נורא נורא גבוה. למרבה הצער, לא משלמים עליו מחיר בקלפי, אלא להפך, כמו שאתה אומר, באות המפלגות החרדיות, וזה הקלין טיפסן שלהם, אם זה הם באות לבוחר שלהם, כל עוד הם ענו שיג'ון בנטל, מבחינתם על הכיפה, וכך גם הסוגיות האחרות.
כדאי להעלות פה את הנקודה שהפוליטיקאים שלנו, האמת שגם משמאל וגם מימין במידה מסוימת, מתחמקים לעתים קרובות מדיונים כלכליים ומהמהות האמיתית של כל הסיפור הזה של השלטון, שזה התקציב ואיך הוא מחולק ומה הם סדרי עדיפויות ומה עושים נכון ומה לא עושים נכון, ומעדיפים להתבצר בסיסמאות פוליטיות, בקמפיינים שליליים על הצד השני, ואנחנו נשמע גם בחודש וחצי עד הבחירות הקרובות, בעיקר דברים כאלה, מי לא בסדר, מי לא מתאים, או אני הבאתי את החיסונים והוא לא טיפל בקורונה, במקום ללכת ולספור את הכסף הגדול, ולאן הוא הולך ולמי ולמה.
כן, אבל שים לב, איתן, יש פה עוד בעיה, הדחיינות הזו הרבה פעמים, בסופו של דבר, כופה על הממשלה לקבל החלטה או לבצע החלטה או במשפט או משהו כזה, ואני אתן את הדוגמה של הסכם השוטרים לפני שנתיים. אחרי איזה עשור של התקצות, באו השוטרים ואנשי שירות בתי הסוהר, הגמלאים, שירות הביטחון הכללי והמוסד, ואמרו, אנחנו הרי צמודים בשכרנו לשכר אנשי הקבע, ואתם שילמתם להם אחרי מלחמת לבנון השנייה ב-2006 תוספת שכר בגין אובדן ביטחון תעסוקתי. כמה ששילמו לאנשי הקבע, כי בצהל אתה פורש מוקדם. בשאר המערכות אתה לא פורש מוקדם כמו בצהל, אבל הם צמודים לשכר, אז אומרים, מה שהוא מקבל גם אני מקבל, ולא מעניין אותי על מה ולמה. לרבות אגב הפנסיונרים, שאתה אומר, רגע, פנסיונרים צריכים אובדן ביטחון תעסוקתי? הם עבדו את הביטחון התעסוקתי שלהם, יש להם רק פנסיה.
כן, הם כבר בפנסיה, ולא ראה דווקא בקבוצות האלה.
בדיוק, ובגלל שלא פתרו את הבעיה הזו בזמן, היא הלכה ותפכה וגדלה וצמחה, והגיעה לממדים של הסכם של 22 מיליארד שקלים, שהממשלה הבטיחה לשלם להם בהסכם עד 2035, וכבר היא אישרה קיצוץ בתקציב המדינה של 1.5% בערך, בכל הסעיפים האלה של חינוך ובריאות ורווחה, עד 2035. אז אין לנו תקציב רגיל, לא אושר תקציב, אבל אנחנו כבר יודעים שיהיה קיצוץ ב-15 השנים הקרובות כדי לממן את התוספת של אובדן ביטחון תעסוקתי במגזר היחידי שהביטחון התעסוקתי שלו לא נפגע למרות משבר קורונה ששלח הביתה כמעט כל עובד רביעי.
ברור. לא רק פוליטיקה, גם דחיינות, הססנות וחוסר יכולת לקבל החלטה אחרי שכבר זיהינו את הבעיה, עולים לנו הרבה כסף.
הרבה מאוד.
סמי פרץ, תודה רבה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נחזור מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. תודה שהקשבתם לנו, להתראות.